לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כ"ד וניסן תשע"ח, באולפן בני טוקר. ננסה לברר, אהוד אולמרט רוצה לחזור למערכת הפוליטית, הוא מגיש בקשה לנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי. נשמע תגובה ממשה מוסקל, אב שקול, שנלחם בזמנו באהוד אולמרט אחר מלחמת לבנון השנייה. 3 שנים חלפו מאז משפחת שוקרון איבדה את בנם בבית אל כשאוטובוס פגע בילד, ממש כמעט יום לאחר הלידה של הבן הקטן יותר. עכשיו, אחרי 3 שנים, הם ממשיכים לפעול לקירוב רחוקים ולא נשברים, ממשיכים הלאה. ביום ראשון הקרוב תתקיים ההזכרה, וגם במקביל החלקה לתינוק שנולד אז. הרב מעוז שוקרון יהיה ביומנינו. וגם על המתמודד האתיופי שהגיע לחידון התנך ליום העצמאות, אך משום מה מדינת ישראל לא מתירה לו לעלות לארץ. היא לוקחת ממנו ערבות כדי לוודא שאכן הוא יצא מארץ לאחר חידון התנך. סיפור חלם של ממש. נשוחח עם זאת שמלווה אותו פה בארץ. וגם על אתרי הנצחה ואנדרטאות שהופכים משום מה ליעדים למסיבות מנגלים, ועכשיו גם להצעות נישואים. זה קורה במצפור אדיר לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה. נשוחח פה עם דוד איינורן, ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אז הנה הריבה. אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, מבקש מנשיא המדינה, כך התפרסם הבוקר, למחוק את הרישום הפלילי שלו. אולי זאת הדרך שלו לחזור לפוליטיקה. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם משה מוסקל, אביו של רפנאל, השם יקום דמו, שנפל במלחמת לבנון השנייה, ומי שהקים את תנועת אחריות לאומית, מה שהביא בסופו של דבר גם בין השאר להתפטרותו של אולמרט בעקבות אותה מלחמה. שלום למשה מוסקל, שלום לך.
שלום שלום לך וכל בית ישראל.
אז רצינו באמת לשמוע ממך איך אתה מקבל את הדיווח הזה על הבקשה של אולמרט.
שמע, אין גבול לחוצפה עם הכוונה שלו לרצות לחזור למשהו ציבורי. הרי שאין גבול לחוצפה משני הכיוונים, גם ההיבט הפלילי שאדם שירושע וישב בכלא, שיתחבא, איך כתב הירושלמי, שישב בבית, יתבייש ויתחבא, וגם מההיבט הזה שהוא בכלל היה צריך להתפטר עוד הרבה לפני על רקע כישלונו במלחמת לבנון השנייה. אני חושב שהוא צריך לשבת בבית, להתחבא ולעשות חשבון נפש, ולא לצאת למסע להחזרתו לקדמת הבמה הציבורית.
ואנחנו מבינים שבעצם הוא מבקש להתחשב בתרומה שלו לביטחון המדינה. האם אתה חושש שהנשיא ראובן ריבלין אכן יענה לבקשה?
אני קורא פה לראובן ריבלין, למרות שהוא חברו עוד מימי ביתר ירושלים.
חברו של אולמרט, אתה מתכוון.
חברו של אולמרט, לעמוד ולומר את דברו, כמו שהוא יודע לומר את דברו בהרבה דברים ערכיים, לשיטתו לפחות. אז הנשיא צריך לבוא ולומר בצורה חדה, ברורה, אין מקום להחזיר כושלים ועבריינים לשירות הציבור. בין אם הם תרמו תרומה כזו או אחרת ל... ציבוריות הישראלית, אבל העובדה שהם פשעו וכשלו מורידה אותם מהבמה, וטוב יעשה הנשיא שיאמר את זה בצורה חדה וברורה, ושיוציא לאולמרט האשליות מהמוח.
למרות שאתה יודע, היום בראש מפלגת ש"ס עומד אדם שגם היה
גם
בעבר
האדם
בכלא.
הזה שאומר ועומד בראש ש"ס צריך ללכת הביתה. כמי שפשע והורשע, צריך לרדת מהבמה הציבורית. ילך, יעשה לביתו, למשפחתו, יעשה הרבה דברים טובים, אין שום בעיה בעניין הזה, שליח ציבור, הם לא שליחי ציבור, הם פסלו את עצמם מלהיות שליחי ציבור, במעשיהם.
זאת אומרת, גם אם הוא רוצה להמשיך ולתרום למדינה, והוא חושב שיש לו את הכישורים, אתה שולל את העניין הזה.
על הכישורים לא נתווכח עכשיו מי יש לו או אין לו כישורים, כי המציאות הוכיחה שהכישורים שלו היו רעים וגרועים בזמן שהיה צריך אותם.
כן.
באשר הוא רוצה לתרום, שילך להתנדב בכל מיני משימות שתורמות לציבור כזה או אחר.
הוא גם הוציא עכשיו ספר שאולי נועד גם להכשיר את העניין הזה, אולי.
הספר הזה, אני כבר הגבתי ואמרתי, הספר
קראת את הספר?
לא קראתי, קראתי את מה שעשו לפרומו כדי לקדם את הספר. דרך אגב, הספר הוא לא נוקב בשמי, אבל הוא פונה ישירות אליי, כמי שהיה חבר מרכז הליכוד, וביבי עשה בנו שימוש. אז אני רוצה להזהיר.
ככה הוא טוען בספר, שביבי עשה בכם שימוש?
כן, ככה הוא טוען בספר, אבל זה כמו קוסם שמשתמש בחצי אמיתות. ביבי ניסה והתלבש על הסיפור הזה אחרי. אני רק אזכיר לך ולעם ישראל שהמחאה והדרישה לקצת באחריות ולהתפטר יצאה מביתי. לפני שנתניהו, כבודו במקומו מונח, אחרי גם נתניהו היה אצלי בשבעה, ובשבעה הוא כבר אז דיבר על איראן וכל מיני סיפורי איראן, והוא בכלל לא הבין, גם נתניהו עדיין לא הבין אז מה קרה במהלך מלחמת לבנון השנייה. ועוד יקרה, כי זה היה רק בשבעה, זה רק בהתחלה. ככה שהיציאה שלנו והדרישה שלנו לא הייתה קשורה לנתניהו, והיו שם הרבה, לצערנו, הרבה מדי משפחות מכל גווני הקשת, והנופלים, אנחנו סמוך ליום הזיכרון, הנופלים, לא הייתה להם שום, לא היה להם שום תג זיהוי מפלגתי כשהם יצאו לקרב.
אז אתה אומר לגבי עצם הספר, ולגבי עצם הספר?
תראה, לגבי עצם הספר, אני אספר לך שאחרי המלחמה אני אספתי חומרים שלימים בסוף הוא יצא בתור ספר בסבך הלבנון, אבל עוד בתחילת הדרך פניתי לדוב אייכנדוול, חברי לספסל הלימודים, למרות שמאז טקס הסיום של השמינית ועד לפגישה שלי איתו אחרי המלחמה לא דיברנו ולא נפגשנו, וקבענו פגישה כדי להעביר את החומרים, לבדוק אם ידיעות יוציאו ספר כזה. חודשיים הוא נעלם לי, ואחר כך הוא אומר, קיבלתי הוראה מגבוה ואני לא יכול להוציא ספר כזה. את הספר שלא אומרת הוא יכול להוציא, וההוראה מגבוה, אני משער, יכלה לבוא או מהגבוה שקוראים לו אולמרט, או מהגבוה שיושב בידיעות אחרונות. בדיוק כמו ששלחו לי את קצין המשטרה, אחרי שהפגענו בהרמת כוסית של ראש שנה אחרי המלחמה, שלחו לי קצין משטרה לשאול אם אני בא להפריע יחד עם ההורים הנוספים לטקס לזכר הצנחנים. אמרתי, תגיד לי, מי שלח אותך? הוראה מגבוה.
אז ההוראה מגבוה... אבל בסוף אתה הוצאת את הספר, אתה אומר.
בסוף הספר יצא, אחרי זמן קיבל כיוון אחר. לימים לא מזמן כותב ירושלמי. בהוצאה אחרת, כן, בהוצאת מס. לא מזמן נספר ירושלמי, שאחרי לקחו אותו לחדר החקירות שלה, כדי שהוא לא יגיד, תכתוב משהו על אולמרט. אז הגיע הזמן שכל ההון שלטון עיתון הזה והכושלים והפושעים יישבו בבית ויעשו דברים טובים עבור עם ישראל, לא כשליחי ציבור שלנו.
אוקיי, נודה לך על הדברים, משה מוסקל, אביו של רפנאל, השם ייקום דמו, שנפל במלחמת לבנון השנייה.
שנשמע בשורות טובות לחג העצמאות וליום הזיכרון שלפניו. ונזכה למנהיגות ראויה ולא כזו שצריכה לשבת בבית.
תודה רבה לך.
יום טוב.
ביום ראשון תתקיים אזכרה לציון 3 שנים למותו של הילד בניהו שוקרון שנדרס בבית אל, ביישוב בית אל. אנחנו משוחחים כעת עם אביו, הרב מעוז שוקרון. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת שתשתף אותנו ב... מה שעבר לכם בשנים האחרונות, הבנו שמאז אתם פועלים בכל מיני תחומים, מנסים ככה להפיק אור, לעשות טוב לעולם מאז אותו אירוע טרגי.
נכון, ובעזרת השם ביום ראשון בערב יחול האזכרה של בניהו זיכרונו לברכה 3 שנים, ולהזכיר שיום קודם התאונה נולד לנו בן יוסף חיים, השם ישמור אותו, ובעזרת השם ביום ראשון בבוקר אנחנו נעשה לו חלקה. וכן, מאותו מקרה השם גלגל לידינו שנעסוק בעסק הקירוב, שכמה מבני נוער הגיעו אלינו הביתה כבר בשבעה, וכאן התחיל תהליך וקשר איתם ושיעורי תורה במועדון שלהם, ולאט לאט זה התגלגל ופתחנו בית מדרש על שם בניהו, קראנו לו תפארת בניהו, פתחנו עמותה לקירוב רחוקים, וכבר 3 שנים ברוך השם אנחנו עוסקים בפעילות של שיעורי תורה, והרבה בני נוער התחזקו, חזרו בתשובה, חזרו למותה, זכינו לחתן כבר כמה זוגות, לחלקם יש ילדים, וחלקם בעזרת השם עוד התחתנו בהמשך, ואנחנו ממשיכים עם הפעילות, וזה מה שמחזק אותנו, זה מה שמעודד אותנו, שמהמקרה הזה השם נתן לנו כוח להמשיך הלאה, ולא להתעסק בעבר, אלא עם העתיד, ואיך יכול להיות צמיחה, צמיחה ולתת חיים לאנשים נוספים, על ידי אותו מקרה, מה שילד בן 5, שנפטר, פעל בעסק הקירוב, אני לא יודע, גם אם הייתי חי 80 שנה או מישהו אחר, יכל לעשות את ההתעוררות שהוא עשה, והוא עדיין עושה. והתלמידים לקחו יוזמה, ומסריטים את השיעורים, ופתחו ערוץ ביוטיוב, ומעלים שם את כל השיעורי תורה, ומפיצים את זה, ופתחו קבוצות וואטסאפ של חיזוק יומי, וכן ממשיכים לקדם את זה, הלכנו לבתי כלא של נוער עד גיל 18 לחזק שם. כל מה שאפשר לעשות אנחנו משתדלים לעשות לעילוי נשמת הילד, וזה מה שנותן לנו בעצם את הכוח להמשיך בפעילות הזאת.
ואיך הגעתם לזה? זאת אומרת, התאונה הזאת, תספר לנו קצת עליה, תאונה באמת טרגית.
זה קרה, כמו שאמרתי, שנולד לנו בן יוסף חיים, ואשתי הייתה בבית חולים, מחלקת יולדות, ויצאתי להביא את הילדים מהמעון, וכשחזרתי ראיתי שהכבישים סגורים, חשבתי אולי יום עצמאות בקרוב, יום הזיכרון, זה הרי באותו שבוע היה סוגרים כבישים, לא הבנתי מה קרה. ראיתי הכל חסום, הגעתי מסביב, חניתי קצת רחוק מהבית, ואני רואה קבוצה של משטרה ומגן דוד אדום מתקרבים לכיוון שלי. ואז שואלים אותי אחד מבני משפחתי, איפה בניהו? ואז אני מסתכל ואני אומר לו שאני לא יודע. והגיע אליי מגן דוד והמשטרה, ומתחילים לשאול אותי, לתחקר אותי איך הוא נראה ומה הוא לבש, ונתתי לו תיאור, ומבעלה אני שואל מה קרה, מה קרה, והם לא מספרים, הם עדיין לא מדברים. רק אחר כך השוטר אמר שהבן שלך עבר תאונת דרכים קשה מאוד, ועדיין לא סיפר שהוא נפטר. ותוך כדי שאני שואל שאלות, אז כבר הבנתי שזה מה שקרה, ואז ראיתי כבר את הניידת ואת האוטובוס בצד, הוא נדעת על די אוטובוס שעבר שם.
אוטובוס פגע בו?
כן, אוטובוס פגע בו, ופה בעצם הכל התחיל, שהלחיצו אותי גם ללכת לספר לאשתי. אמרתי, תנו לי רגע להירגע, אמרו, אי אפשר, זה עולה לאינטרנט, לחדשות כבר זה הלאה, אסור שהיא תדע את זה מבחוץ, והכל בלחץ להגיע לבית
שאישה, חולים. לבד שאישה יולדת.
כן, כן, להגיע לבית חולים, שאישה יולדת, ולבוא ולספר לה את זה, זה היה נראה לי ממש בלתי אפשרי לעשות דבר כזה, אבל לא הייתה ברירה, ובאמת הלכתי. וכולי תפילה לבורא עולם שייתן לי את הכוחות, שייתן לה את הכוחות לקבל ולהכין את זה, עד כמה שניתן.
איזה בית חולים זה?
זה ביקור חולים בירושלים. ביקור חולים בירושלים, ואותו אמבולנס שלקח אותה לחדר לידה, זה אותו אמבולנס ואותו נהג שגם הביא אותה להלוויה בערב.
רגע, אז הודעת לה, איך זה היה?
אני הודעתי, הייתי שם, אני סיפרתי לה לאט לאט, וזה בעצמו סיפור שלם, איך זה נודע לה, כי באמת ניסינו, התקשרה אליי כמה פעמים, לא עניתי לה, והתחילה לחשוד, היא שמעה, ואיזשהו מהאינטרנט, מהחדשות, היא כבר ראתה ילד בן 5 נהרג בבית אל, לא היה עדיין פרסום של שם, ניסיתי כמה שיותר רק להגיע אליה ולדבר איתה, שזה לא דרך טלפון, שנהיה לצידה. והיא התקשרה לאחת החברות, ואחת החברות אמרה לה, תשמעי, זה קרה באמבולנס, היא לא ידעה מה להגיד, התחילה להתבלבל מזה. ואמרו לי באוטו, תשמע, אשתך יודעת, סיפרו לה, אמרתי, איך זה יכול להיות? הגעתי לשם, וסיפרתי לה בדיוק מה היה לאט לאט, ונתתי לה חיזוק, ואנחנו נעבור את זה ביחד. ושחזרתי מהבית חולים, אמרתי, מה בורא עולם עשה פה? כי בהתחלה אמרתי, מה, היא סיפרה לה, איך היא סיפרה לה? אבל ראיתי את ההשגחה של בורא עולם, שזה היה בבום, נניח היא לא הייתה מספרת, והיא לא הייתה רואה בחדשות, ולא שום דבר, ופתאום הייתי מגיע לה לבית חולים, לא, שלא תכננו את זה בכלל, והיא רואה אותי, והייתי מודיע לה את הבשורה המרה הזו, איך הייתה מקבלת את זה. אז בורא עולם עשה להכנה, ולאט לאט, והנה קרה משהו, והנה קרה משהו בבית אל, וילד נהרג, והנה השכנה אומרת איזשהו משהו, כן קרה, לא קרה, משהו לא ברור בכלל, וזה עשה את ההכנה לקראת זה שאני אבוא ואני אוכל לבשר לה את הבשורה. גם בזה שם בחר ראה לנו שהוא איתנו בכל רגע.
ואיך היא חזרה אחר כך, איך היא התמודדה עם המצב הזה?
זה לא היה פשוט בכלל, היא חזרה לבית אחרי איזה יומיים, אבל הייתה עדיין בבית חולים, היא חזרה אחרי יומיים לבית. לא היה פשוט בכלל, אין ספק, אבל מה שכן, שהסתכלתי, שזה שהיא מרוכזת כרגע בתינוק, להעניק את התינוק, להכיל את התינוק, להחליף את התינוק, ולהיות מרוכזת סביבו, זה קצת הוציא אותה מהריכוז באבל, שאי אפשר באמת להסיח דעת מהאבלות, אי אפשר, אבל מה שבעולם עשה, ששאלו אותי כמה פעמים, גם ברדיו שאלו אותי, נו, התנחמתם, קיבלתם תינוק, זה לא נכון להגיד דבר כזה. זה ילד חדש ברוך השם, וזה ילד שנפטר, זה לא איזשהו תחליף חס ושלום בכלל לשאול שאלה כזו. אז קיבלנו גם בברית מילה, בשבעה היה את הברית מילה הרי. אז אתה שמח עם התינוק החדש שנולד, ומיד אנחנו חוזרים לאבלות על בניהו שנפטר. אז סביב האבלות שהיה את יוסף חיים, השם ישמור אותו, והגידול שלו והענקה, אז זה גם קצת גרם לה... להיות יותר מפוקחת.
ואז קיבלתם את ההחלטה לאט לאט להקים את הארגון לקרב רחוקים?
לא, ממש לא. אשתי אמרה לי שיש מתאים לך לעסוק עם הנוער. אמרתי לה, אבל איך אני אעשה את זה? מה, אני אלך עכשיו לברזלים באמצע הלילה עם במבה? מה אני אעשה? לא הסתכלו עליי. אמא שמטבח באמת רוצה שיביא אותם אליי. אני לא יודע מה לעשות. יצחקו עליי חבר'ה מהסוג הזה על הברזלים. ובאמת מה שקרה, אנחנו הקמנו שיעור בבית שלי לאברכים, לילוי נשמת הילד יום שני, פעם בשבוע, שיעור לילוי נשמת. ובאו אברכים וכל מיני חברים, והתחזקנו ביחד לילוי נשמת הילד. ואיזה יום אחד נכנסים, ממש זה היה אחרי השבעה, 8 נערים ללא כיפות, אפשר להיכנס שלו, המון דברים בוודאי, ונכנסו לשיעור. לא הכרתי אותם בכלל, אפילו לא את הפרצופים. והייתי צריך לשנות את השיעור כי זה לא התאים להם, אז דיברתי דברים שיתאים גם להם, והם מאוד התחזקו, ואחרי השיעור הם נשארו ושאלו שאלות והתעניינו, אמרו יש לנו פה איזה מועדון ביישוב, אולי תבוא תיתן לנו שיעור במועדון, אנחנו נבקש רשות מהרווחה ממי שצריך. אתה רואה שהם מלאים, יש להם הרבה שאלות, הרבה רצון להתקרב גם, ולא יודעים איך וכל מה שקורה בגיל הנערות, ואמרו שזה לא מספיק להם, הם רוצים עוד שיעור. אז עשינו גם שיעור ביום שבת.
על מה היה השיעור?
שיעור בעיקר זה נושאים של אמונה. אמונה, יש להם הרבה שאלות באמונה. וכן בכל מיני עניינים של תאוות וקשיים שעוברים על בני נוער. והתמודדות עם כל מיני דברים. וזה בעיקר היו השיעורים. וזה גרם להם באמת להתחזק. ואתה רואה שם, הנה זה מתחיל לשמור שבת. והוא מפסיק התמכרות לא טובה, והיא מתחילה עם צניעות, ובהתחלה לא קיבלו את זה, החברה סביב, מה, אתה מתחזק, זה בא לך מהר, זה ילך לך מהר, ודווקא אותם אנשים שאמרו להם, זה בא לך מהר, זה ילך מהר, הם אותם חבר'ה שגם התחתנו, וקימו בית נאמן בישראל, וזוג אחד כבר יש להם ילדה, ואלה שלקחו את הדברים ברצינות, ואז החבר'ה האלה סיימו י"ב, אמרתי להם, הנה, יש לכם עכשיו הזדמנות, אתם יכולים להתגייס, אתם יכולים ללכת למכינה, לא, בשום פנים באופן לא, אנחנו לא הולכים לאף מקום, אם תרצה תפתח לנו אתה, אבל לא הולכים לאף מקום, וראיתי שהם כל כך מתקשים, עשיתי גם שאלת רב, ופתחתי להם בית מדרש, בבית מדרש, מ9:30 עד 1, ואחר כך מ3-5, הייתי בא ולומד איתם ביחד, קבוצה של 6-7 נערים, היינו יושבים ולומדים ביחד תנ"ך, פרשת שבוע, התחזקות, אמונה, מוסר, כל מיני דברים שמעניינים אותם, היה חשוב לא ללחוץ, לא, אמרו לי רק לא גמרא, רק לא גמרא, אמרתי להם מה שאתה, אנחנו ביחד לומדים, ביחד, וזה
שנה... הוא קצת יקשר את הרעיון, נקצר קצת את הרעיון, אז מה המסר שלך מכל מה, כל העניין? איזה מסר היית רוצה להעביר?
המסר שלי הוא דבר ראשון שלא כל דבר צריך לדעת ולא כל דבר גם אפשר להבין. כל מה שבורא עולם עושה בבריאה אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל זה לטובה גם אם לא רואים את זה. וכל שכן במקרה שלנו שהשם הצמיח מזה דבר גדול מאוד. וכן הייתי קורא לאנשים שהם יכולים להתרשם, הם יכולים להיכנס לערוץ שלנו ביוטיוב ולראות את השיעורים שלנו, מה הנוער צופה ומתחזק. הם יכולים להיכנס גם לקבוצות וואטסאפ שלנו ששולחים סרטון חיזוק יומי ולהתרשם, להתחזק כולנו ביחד, להתקרב לקדוש ברוך
הוא. מה השם? איך נכנסים אליכם?
ערוץ ביוטיוב זה אפשר לרשום הרב מעול שוקרון, כבר יראו את הערוץ. ולגבי קבוצת וואטסאפ אפשר לרשום מספר טלפון ולשלוח הודעת הצטרפות 054-286-0498. דניאל, אפשר לשלוח הודעת הצטרפות.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, הרב מעוז שוקון, תמשיכו לחזק את עם ישראל ואת הנערים. תודה רבה לך על הדברים, שתנוחמו כמו שאומרים.
אמן, אמן, כן יהי רצון. תודה,
תודה רבה לך, תודה. עוד סיפור אבסורדי שקשור ליהודי אתיופיה, אדיס אבבה, חידון התנ"ך ביום העצמאות, עכשיו מתחיל המחנה שמכין את המתמודדים לקראת החידון, אחד מהם הגיע מאתיופיה, הוא מתחרה, אבל הוא גם נדרש להפקיד ערבות כדי לוודא שמיד אחרי החידון הוא חוזר לשם, לאתיופיה. אז אנחנו משוחחים בעניין הזה עם נעמה פרינר, מתנדבת בקהילת אדיס אבבה, מי שמלווה את המתמודד האתיופי היחיד כרגע בישראל. שלום לך נעמה.
שלום, מה נשמע?
ברוך השם. אז רצינו קודם כל תתני לנו קצת קירות עם המועמד האתיופי שבימים אלה הגיע מאתיופיה לישראל כדי להתמודד במחנה שמריץ אותו, אולי יגיע גם לשלב הבא של חידון התנ"ך שמתקיים ביום העצמאות.
אוקיי, אז שינטאיו הוא נער בן 18, שחי באדיס אבבה עם אמא שלו ועם עוד 3 אחים. בארץ נמצא אבא שלו עם עוד 7 אחים. ככה בעצם זה עוד אחד מסיפורי המשפחות שנקראו בעלייה לארץ. הוא חי שם בקהילה, קהילה יהודית לכל דבר, שומרת מסורת, תפילות, מרחות, הכל, ממש מנהלים חיים יהודים שלמים.
איך התארתם אותו? איך הגעתם אליו שהוא אכן מועמד ראוי לחידון התנ"ך?
זהו, אז אני הייתי שם בקיץ, בעצם מטה המאבק של להעלאת יהודי אתיופיה, שולח מתנדבים בכל קיץ ללמד עברית, ללמד יהדות, ככה להיות עם המשפחות שם במחנה. ושמתי לב שבעצם בקהילה העניין של התנ"ך מאוד משמעותי. הם לומדים בפעולות שלהם בבני עקיבא תנ"ך, וגם יש שם קבוצת לימוד שהם ככה כבר כמה שנים. הם בעצם נסגרו להם בתי הספר היהודיים בשנים האחרונות, ומה שהם עושים, הם הולכים לבתי הספר הרגילים וחוזרים אחרי צהריים ולומדים בעצם יהדות ותנ"ך. אז אני ככה ראיתי שזה דבר משמעותי, ומפה לשם הצלחנו לסדר שיגיע נציג לארץ, ומאז הם עברו בעצם מבחנים, ועד שהגענו למועמד שאני יכולה לספר עליו שהוא באמת ככה ראוי, הוא מיוזמתו הקים חוג שבו הוא מלמד בנות צעירות על נשים מהתנך, זה כבר כמה שנים שזה מה שהוא עושה אחרי צהריים בשעות הפנאי שלו, וככה מאז הוא באחרות קטחניות לקראת החידון, הוא לומד, הוא יודע.
כן, ומה קורה איתו? אני מבין שהוא נפגש פה עם אנשי ממשל, שרים, והם גם מודעים לזה שמיד אחרי החידון הוא אמור לחזור לשם, הוא לא יכול להישאר בישראל, הם לא יעשו לו איזושהי אולי הנחה בנושא הזה?
אנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות של המפגשים האלה, אנחנו היינו באמת ככה אתמול בפגישה עם כמה שרים בממשלה. אנחנו לא יודעים...
אני מניח שהנושא הזה עלה בפגישות, לא? הנושא הזה שהוא בעצם... אז אמרו לכם משהו? אולי איזשהו משהו אופטימי?
תראה, בסוף כולם הבטיחו שינסו לעשות ולהשתדל עבורו. אנחנו היינו גם בפגישה, היו שם אבא שלו ואחים שלו. את האבא הוא ראה פעמיים בחיים, שהוא בא לבקר אותם שם, והאחים פעם ראשונה שהוא פוגש בעצם בחיים שלו. והם היו גם איתנו שם, וגם השרים ראו את הסיפור מול העיניים. זה סיפור שקשה להיות אדישים אליו.
ולא יעשו משהו, לפחות למענו, שהוא... כבר הגיע לארץ והוא מתמודד בחידון התנך, זה נשמע פשוט, הייתי אומר, קצת במידה מסוימת אכזרי אפילו להחזיר אותו לשם, לא?
תראה, קודם כל, מדובר פה בסיפור של 8,000-9,000 יהודים, שיש עוד המון סיפורים דומים לאלה, אני יכולה לספר המון. זה סיפור רק אחד שמדינת ישראל זוכה לראות כאן, זוכה או לא זוכה, אבל בעצם זה סיפור שהמון המון ילדים משם יכולים לספר לך שהם מתגעגעים למשפחות שלהם שנמצאות כאן, ואנחנו מבחינתנו רוצים את כולם כאן, אנחנו לא רוצים רק את סינטאיו והמשפחה שלו.
אבל לו יצויר שהוא יזכה בחידון, יהיה חתן תנך, מה, לא ייתנו לו להישאר בארץ? נשמע קצת הזוי.
אני, נכון, כל הסיפור הזה הוא הזוי. תראה, גם עצם העניין שמתקיימת שם קהילה יהודית שלומדת תנ"ך, ואנחנו שמחים שעכשיו ניתנה לה הזדמנות בכלל להיות חלק, אבל זה לא נראה כרגע שמחשיבים אותה כקהילה יהודית. ואנחנו בעצם רוצים שכולם יהיו כאן, שיהיה להם את האופציה.
את אומרת, המדינה לא מחשיבה אותם כקהילה יהודית.
לא רוצה לקפוץ לסיסמאות, אבל תראה, בסוף אם היו מחשבים כקהילה יהודית, אז הם היו נמצאים כאן איתנו. זה מה שאני ככה...
אבל אותו מחשיבים כיהודי, עובדה שהוא מתמודד בחידון התנך, היהודי, לא?
נכון. סינטאיו היהודי לכל דבר. אני לא מבינה לגמרי בפוליטיקות, אני יודעת שזה עניינים של רשימות, הוא נמצא ברשימות שהם ממתינים לעלייה, נמצאים שם כמו עוד המון אחים ואחיות מאבא ואימא שנמצאים פה בארץ, ואחים שלהם שם, שאי אפשר לטעון שחלק ממשפחה יהודיה וחלק לא, שזה בעצם האבסורד שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מקווים לטוב, אנחנו מקווים שזה יעשה משהו שם.
כן. טוב, מקווים לטוב גם שאולי הוא לפחות יישאר פה.
כן, זה כמובן הוא וכל החברים והמשפחה שלו.
אוקיי, אנחנו נעקוב אחרי זה, נאחל לו בהצלחה בהכנות למבחן, לחידון התנך שיתקיים ביום העצמאות. נראה לאיזה שלב הוא יעפיל. נודה לך בשלב הזה נעמה פרינר, שמלווה את אותה מתמודד האתיופי בארץ. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בהצלחה. תודה.
תודה.
חג הפסח האחרון, בית ישראל נפשו ברחבי הארץ, מסתבר שכך התפרסם הבוקר שאתרי הנצחה לחללי צהל הפכו לאחרונה ליעד אטרקטיבי גם למנגלים, למסיבות, מוזיקה ואפילו הצעות ניסויים. כך קרה גם בין השאר במצפור אדיר, שם מצוינים חללי מלחמת לבנון השנייה. אנחנו משוחחים כעת עם דוד איינורן. שלום לך. אביו של יונתן, השם יקום דמו.
שלום לך ולמאזינים.
אז רצינו ככה לשמוע את תגובתך לפרסום הזה על אירועים, מנגלים, מסיבות, הצעות ניסויים באתרי הנצחה.
תראה, את האתר בהר אדיר אני מכיר אישית, כיוון שאני הייתי שותף להקמתו. היינו חמש משפחות שקולות שפעלו כחמש וחצי שנים כדי להקים את האתר הזה. אני מכיר אותו כאתר, כאתר יפהפה, באמת אתר יפהפה, נוף מקסים. ואם בן אדם מחליט שהוא רוצה לצל נישואים לחברה שלו, אני לא יכול להיכנס לנבחי נפשו. אני מנסה לחשוב, אולי אפילו בכל, מה עבר עליו, מה עבר עליו, אבל הדרך, יכול להיות שהדרך היא לא טובה. כי אם מדובר באח שקול, אם מדובר באח שקול שהציע שם נישואים, ורצה במקום הזה שבו אח שלו מוצח להוכיח שהחיים ממשיכים, אז יכול להיות שזה רעיון טוב, אבל התפאורה שראינו בתמונות ממש ממש לא מכבדת את המקום. ממש לא מכבדת את המקום. גם אם מדובר בחבר אפילו, בחבר של אחד הנופלים, שרצה לכבד את זכרו של החבר שלו, התפאורה שהייתה שם הייתה פשוט מאוד, ראיתי את זה בתמונות, באמת תפאורה לא מתאימה.
איזה תפאורה הייתה שם למי שלא ראה?
התפאורה הסזגונית עם כל הפרחים והתמונות וכל הפירוטכניקה של מרימי וכל מה שמסביב. אנחנו מכירים היום מסעות נישואים שהם פחות או יותר בקנה מידה של חתונה פחות או יותר. אז זה באמת לא שר במקום. ואם זה סתם אדם שמצא את המקום כמקום שמתאים לנוף, אז בוודאי ובוודאי שאין לו מקום לעשות את כל התצוגה הזאת, את כל התהליך הזה במקום. זה פוגע במקום, זה פוגע במשפחות. סך הכל המקום הוא מקום מקודש. מקום מקודש, לא קדוש במובן שלנו של בית מקדש או של מקום קדוש כבית כנסת, אבל הוא מקום מקודש לזכר החללים. ואת זכן צריך לשמור. צריך לשמור בצורה צנועה, בצורה מכבדת, בצורה שיכולה בהחלט לתת את הכבוד הראוי למקומות האלה. אני מגיע למקום הזה למספור הרדי פעם בשבועיים שלושה. אני מגיע עם קבוצות. אנשים במקום פותחים סנדוויץ', אוכלים משהו, באמת בצורה צנועה לחלוטין, וזה בהחלט מכבד את המקום ומכובד. אבל לעשות במקום הזה כזה אירוע ממש ממש פוגע. ממש פוגע לא רק בכבוד של הנופלים שנפלו למען קידוש השם, אלא גם בכבוד של המשפחות, שהם למעשה, המקום הזה מהווה עבורם מקום שהוא קצת יותר מכל מקום אחר.
יש אגב אתרי הנצחה שיש שם שולחנות פיקניק, אני לא יודע מה זה אומר, איפה עובר הקו, מה כן ומה לא.
אני יודע ומכיר אתרי הנצחה שיש בהם גם שולחנות פיקניק. שולחנות פיקניק נמצאים בצד, נמצאים במקום מכובד, במקום שהוא נקרא לזה חי ליד, כן, חי במרכאות, ליד אתר ההנצחה.
מתחת לעצים לדוגמה.
מתחת לעצים, לחורשות.
לדוגמה הייתי בפסח באנדרטה של חטיבת הראל בירושלים, אז ליד המגדל יש שם בין העצים שולחנות פיקניק, ראיתי אפילו שעשו שם מנגל מישהו.
נכון, נכון, נכון. שם עשו באמת, שם עשו את זה בצורה מכבדת, בצורה שבו ליד האנדרטה, ולא, לא, איך אומרים, באנדרטה, על האנדרטה עצמה, פה האירוע היה ממש ממש על המרפסת, על המרפסת הזו שהקירות שלה, על קירותיה, כן. למעשה מונצחים החללים.
אתה אומר, לא ידוע לך אם זה מישהו שקשור למשפחות, אין לך מידע על זה.
אין לי מושג, ואומר לך גם שזה ממש לא חשוב. ממש לא חשוב. אני רוצה לקוות שהוא עשה את זה בתום לב, אני רוצה לקוות שהוא עשה את זה מחוסר הבנה, אני רוצה לקוות שהוא עשה את זה מתוך איזשהו אולי מחשבה, שעל ידי זה הוא ממשיך את החיים, וזה באמת מה שאנחנו רוצים, שאנשים ילמדו וימשיכו את החיים ולא יכנסו לאבל, אבל לא בצורה הזאת, לא בצורה
הזאת. אולי זה מישהו שלחם שם אפילו ומרגיש מחובר למקום.
יכול להיות, יכול להיות, ייתכן, אני לא פוסל את זה, אני אומר שוב, אני לא יודע במי מדובר, אני לא פוסל את זה, אבל יש דרך לעשות את זה, ויש דרך לעשות את זה, אנחנו יודעים, כשאתה עושה אירוע, ואתה יודע לעשות את זה כמכבד, אתה יכול לעשות את זה ליד, אתה יכול לעשות את זה כאירוע משתף, אז זה מכובד, זה מכבד, ואיך אומרים, אני גם מוכן להיות שם ולעזור ולסייע. אבל כשמדובר באירוע שעל ממש, על המצפור עצמו, על קירות המצפור עצמו, שם מונחים כל הזה, כל התצוגות האלה, שבמקום אחר יכול להיות שהן יפות והן טובות, אבל שם הן באמת צרמו, מאוד צרמו את העין, וזה לא מקומם שם, ממש לא מקומם שם.
טוב, נודה לך על הדברים, דוד איינורן, אביו של יונתן השם יקום דמו, תודה רבה לך.
בבקשה, אנחנו מתקרבים לימים של ימי הזיכרון, ולימים עצמאות, ועם ישראל עוד גם יגיע למקום הזה, וימשיך לחבב אותו, אני מקווה כך, וחשוב מאוד שישמרו על המקומות האלה בצורה מכובדת, בצורה שתיתן את הכבוד לאותם אנשים שבזכותם, בזכותם אנחנו יכולים לחגוג 70 שנה למדינה.
אז שוב, תודה רבה לך על הדברים. תודה.
כל טוב, כל טוב.
וכעת אנחנו רוצים קצת לנסות להסיר את הערפל, מה קורה סביב כל הנושא הזה של המסתננים, תקציר מהפרקים הקודמים, הם היו אמורים לעזוב לרואנדה, ואז פתאום משהו השתבש, ראש הממשלה הציע מתווה חדש, ואז הופעלו עליו לחצים, והוא חזר בו, ואנחנו מנסים כעת להבין מה קורה, בעזרתה של יושבת ראש עמותת העיר העברית, מאי גולן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז את יכולה ככה לעשות אותנו קצת יותר חכמים בכל הנושא, איפה זה עומד היום, מה המדיניות כרגע של הממשלה, אם יש בכלל?
תראה, עברנו שבועיים סוערים למדי בכל הנושא הזה, תושבי דרום תל אביב ותושבי השכונות, ובכלל אני חושבת אזרחי מדינת ישראל חשבו שהם רואים את האור בקצה המנהרה בכל הנושא הזה, ובאמת האמינו כי החזרת המסתננים והוצאתם למדינות שלישיות ולמדינות מוצאם באמת עומדת על הפרק. צריך לזכור שהמתווה הראשוני שבו בעצם המסתננים היו אמורים לצאת למדינות שלישיות היה אמור להיות רק החלק הראשון של הוצאת המסתננים, מכיוון שמדובר בעוד עשרות אלפי מסתננים, נשים וילדים וגברים שנמצאים פה מעבר ל-20,000 שהיו אמורים להיות מוצאים. ולכן כאשר המתווה הזה בוטל וראש הממשלה ושר הפנים אריה דרעי הודיעו על מתווה חדש שבו סוכם עם האום, זה באמת היה, אתה יודע, כמו אצבע בעין, שבאמת אף אחד, אני חושבת, לא רק מתושבי השכונות, אלא מאזרחי מדינת ישראל, בכלל יכל להכיל או לעכל דבר כזה. ואכן באמת בשבוע שעבר, ממש בימי החג, אנחנו עמדנו על רגלינו האחוריות ולא הסכמנו למתווה הזה. א' כל מבחינתי ומבחינת הפעילים אותם אני מייצגת ברחבי המדינה, לא רק בדרום תל אביב, כי אנחנו צריכים לזכור שהמסתננים נמצאים היום ברחבי כל מדינת ישראל ולא רק בדרום תל אביב, ולכן בעינינו ולדעתנו המתווה הזה היה רע, רע מאוד, לא רק למאבק האישי שלנו, אלא בכלל המסר הנורא שזה שלח לעולם, שבה בעצם מדינת ישראל אומרת שלא רק שאין לנו מדיניות הגירה, אלא גם אין לנו ריבונות, ואין לנו מנהיגות, ואנחנו לא בעצם אומרים דבר אחד ועומדים בו. אז נכון שהמדינות השלישיות ביטלו, ונכון שפעילה שמאל הקיצוני בעצם עתרו ועשו קמפיינים מאוד ממומנים ומתוזמרים, אך זה לא אומר שמדינת ישראל, ובטח ובטח שלא ממשלת ישראל, צריכה להרכין ראש ולקבל את רוע הגזרה. תראה, בימים האחרונים אני חושבת שראש ממשלת ישראל וחברי הכנסת והשרים השונים ובמיוחד שר הפנים הבינו טוב מאוד שהנושא הזה הוא כבר לא נושא נקודתי, בני, הוא נושא לאומי, ולכן צריך פתרון מערכתי וכולל. ואני אגיד לך מה, כרגע כשאנחנו יצאנו מהפגישה עם ראש הממשלה ושר הפנים והיועצים למיניהם, נשארנו באותו מצב ביש, כן? לא הייתה פה איזושהי בשורה גדולה שבה אנחנו מתחילים מתווה שהוא חדש. נשארנו עדיין בדרום תל אביב, בשכונות, ברמת אליהו בראשון, ברוב הבית באשדוד, בשכונת הדר בחיפה ובעוד שכונות נוספות ורבות, שבה אנחנו כבושים, נמצאים תרתי משמע תחת כיבוש, תחת כיבוש ידם האלימה של המסתננים, ולא פחות גרוע מזה, פעילי השמאל הקיצוני.
ולכן, ראש הממשלה חזר בו מהמתווים האום, נכון?
נכון, הוא חזר בו.
אז איפה אנחנו עומדים כיום, אם הוא חזר בו, אז מה תופס? מה היום תופס?
רק במשפט, לפני שאני אומרת איפה אנחנו עומדים היום, מאוד חשוב לציין שלעשות הסכם עם האום, אתה יודע, עסקאות עם השטן לא חותמים, ואני אומרת את זה חד משמעית. אתה יודע, אם האום פתאום מרשה לעצמו להוציא 16,000 מסתננים, ואת כל השאר להשאיר, הרי אנחנו רואים את הצביעות של האום בכל הנושא הזה, ולכן אני שמחה ומברכת את ראש הממשלה על כך שהוא חזר מהמתווה הזה. אנחנו עומדים היום בנקודה כזאת. תראה, אם ברגע שיצאתי ממשרד ראש הממשלה, חשבתי שאנחנו עומדים בנקודה מאוד קשה, היום אני חושבת שלא, וזה בגלל שיצא מכל הנושא הזה משהו מאוד מאוד חשוב. מי שתקע את כל נושא המסתננים בעיניי ובעיני רבים במשך השנים האחרונות, זה לא אחר משר האוצר משה כחלון. בעצם העובדה שהוא הכריח את כל מי שיושב בממשלה לחתום על הסכמים קואליציוניים שבהם אי אפשר לחוקק את פסקת ההתגברות, אי אפשר בעצם לעקוף את בגץ בנושא הזה, זה בעצם נתן כוח לבגץ ובאמת לדיקטטורה שהוא משליט לעקר ולסרס כל חוק אפשרי שממשלת ישראל ניסתה להעביר בנושא המסתננים. ולכן כששר האוצר משה כחלון הבין שעם ישראל לא יעבור על זה בשתיקה, לא האזרחים שלו ולא בטח שלא המצביעים שלו, הוא חזר בו, הסיר את המכשול הזה, ועכשיו אין מן הנמנע שראש הממשלה ושממשלת ישראל יחוקקו חוק עוקף בגץ ובעצם יחזירו את החוק לידי נבחרי הציבור. חשוב מאוד להבין,
השאלה אם רואנדה לא מוכנה, אז מי, לאן ירחיקו את אותם מסתננים שהיו אמורים בעצם להגיע לרואנדה?
אז זה העניין, אנחנו לא צריכים לא את רואנדה ולא את אוגנדה ולא טובות מאף ארץ אפריקאית אחרת וגם לא מאירופה. אז אני אומרת שוב, אין מניעה היום, אנחנו ראינו בימים האחרונים דוחות שפרסמו, פרסמה שוויץ, שוויץ, מדינה שקולטת מיליוני פליטים אמיתיים, שבעצם הוכיחה כבל עם ועדה שהאריתראים הם לא פליטים ומסתננים, ולא רק שהיא סירבה לבקשות המקלט שלהם, אלא היא גם מתכוונת להחזיר מסתננים אריתראים לא לאף מדינה שלישית, אלא למדינות מוצאם, לאריתראה, וכמוה גם אנגליה ודנמרק ושוויץ, ואם המדינות ההומניות והנאורות האלה יכולות, אין לנו מניעה בני להחזיר את המסתננים האלה הישר למדינת מוצאם אריתראה, מדינה
okay, זה את אומרת, אבל מה המדיניות היום של הממשלה לאור החזרה מההסכם עם האום? האם יש בכלל מדיניות, או שעכשיו יש שב ואל תעשה אין כלום בעצם?
תראה, עכשיו מה שאומרים בסביבת הממשלה זה שבוחנים את אותם, אתה יודע, דוחות ואותם החלטות של המדינות שהזכרתי הרגע, ובו בזמן הם מחפשים מדינה שלישית. זה מה שאומרים.
אבל בינתיים התוכנית המקורית שהייתה שעד תאריך מסוים מי שלא יעזוב יסלקו אותו, כרגע היא לא בתוקף התוכנית המקורית הראשונית, נכון?
לא, היא לא בתוק, היא לא, לא, לפי מה שאמרו, לפי מה שאמר ראש הממשלה בפגישה איתו וגם שר הפנים, הם אמרו שחוזרים לתוכנית המקורית. אבל אני חושבת שלאור ההתפתחויות הבאמת דרמטיות שהיו בימים האחרונים לאחר הפגישה הזאת, אני חושבת שבסביבת ראש הממשלה בודקים מאוד ברצינות את ההחזרה למדינה. אנחנו צריכים לזכור, בני, יש לנו יחסים דיפלומטיים עם אריתריה, יש לנו פה שגריר, יש שגריר שנמצא שם, צריך להפסיק לחפש פתרונות פלסטר, צריך ללכת למקום ולהחזיר את המסתננים האלה ישירות למדינה שלהם, וזה המסר שאנחנו מעבירים היום לראש הממשלה ולכל השרים שיושבים בממשלת ישראל. לא צריך יותר לבקש טובות מאף גורם חיצוני, צריך לטפל בזה בנחישות וברגישות, בדיוק כמו שטיפלו בנושאים אחרים במדינת ישראל. והיום אנחנו יודעים שגם אפשר לעשות את זה, לא צריך לחפש פתרונות שהם באמת, אנחנו יודעים שלא יעבור חודש ולא חודשיים ולא שלושה, שהם שוב יעוקרו ויסורסו על ידי שופטי בית המשפט העליון.
אז עכשיו מחכים למוצא פיו של ראש הממשלה למעשה? או לממשלה?
אכן, מחכים. מחכים למוצא פיו, מחכים למעשים שהובטחו לנו שיקרו. תראה, אני שוב ושוב אומרת, אנחנו לא הלכנו ובחרנו לא בבגץ ולא בנציגי האום ולא בשופטים למיניהם, וגם לא באיזה שהם פעילי שמאל שיגידו לנו מה נכון ומה לא. בחרנו בממשלה שמכהנת היום, והיא צריכה להבין שלפני הממשלה הבאה ולפני סיום הקדנציה של הממשלה הנוכחית, היא חייבת לפתור את הנושא הזה, ואנחנו יושבים דרוכים ומצפים למוצא פיהם של כל המעורבים בעניין.
והאריתראים עצמם בדרום תל אביב, הם כרגע גם יושבים בעמדת המתנה, הם לא יודעים בעצם לאן פניהם, האם הם צריכים להמשיך את ההפגנות שלהם, להמשיך את המאבק שלהם, לא יודעים איפה הם גם עומדים, לא?
אני לא בטוחה שהם לא יודעים איפה הם עומדים. אני אגיד לך למה. הם מנצחים מכל צד. זאת אומרת, גם אם הם מוחזרים למדינה שלהם, הם כבר יודעים שהבלוף נחשף, או למדינה שלישית, הם כבר את הכסף הרב שהם עבדו פה, הם עשו. הם יודעים שכך או כך הם יצאו מנצחים. פעילי השמאל הם פעילים ממומנים. זו עבודה לכל דבר, ולכן הקמפיין המתוזמר הזה ימשיך, גם אם ראש הממשלה יגיד דבר כזה, או גם אם לא. ולכן הם בטח שלא יושבים ומחכים, הם ממשיכים במנגנון השקרים והבלופים שלהם. אנחנו, לעומת זאת, אלו שחיים תחת כיבוש מאוד אלים וקשה בעשר השנים האחרונות, ואנחנו אלה שבאמת מחכים למשהו שיציל אותנו. אתה יודע, רוב תושבי שכונות דרום תל אביב והתחנה המרכזית בפרט בני הם קשישים עריריים, הם מאוד מבוגרים, בני 80 ו-90. אני לא יודעת כמה בממשלה חושבים שעוד נשאר להם לחיות, אבל בהחלט צריך להראות להם שמצילים אותם מהגטו שהם חיים בו כבר 10 שנים מאוד מאוד קשות.
קיצור, כרגע את לא יכולה לעדכן אותנו על תוכנית, כי את גם בעצמך לא יודעת עדיין איזה תוכנית יש כרגע מבחינת הממשלה.
נכון, אני שוב אומרת שאנחנו יצאנו ממשרד ראש הממשלה לפני כשבוע, הם אמרו שהם חוזרים למתווה המקורי. אנחנו מאוד מאוד מקווים שלאור ההתפתחויות בימים האחרונים לא יצטרכו לחזור למתווה המקורי ולא לאף מתווה, אלא פשוט ללכת וכמו שאומרים, לחתוך את הנחש מהראש, להחזיר את המסתננים הבלתי חוקיים האלה ולהראות לעולם שיש פה מדיניות הגירה ואנחנו לא מקבלים מסתננים בלתי חוקיים. יש לנו בתור מדינה ריבונית דמוקרטית את הזכות הבסיסית להגן על הגבולות שלנו, מי נכנס אליה ומי יוצא ממנה, ובהחלט צריך לעשות את זה, אתה יודע, בהקדם, כי כל יום שעובר הנושא הזה נהיה יותר ויותר מוקצן, ומשתמשים בו שונאי ואוכרי ישראל בצורה יותר דמגוגית ויותר פופוליסטית, וצריך לסיים את זה ממש בהקדם האפשרי.
ולגבי הוועדת חקירה לקרן החדשה, את גם חושבת שזה מה שנכון לעשות?
תראה, אין ספק שהקרן לישראל החדשה היא מנגנון של באמת זרועות מאוד גדולות של תמנון מטורף שמגיע לכל חלקה טובה בישראל ומנסה להרוס אותה בעזרת אנטישמים למיניהם ברחבי הארץ. אני מברכת על כך שיקימו ועדת חקירה, אגב לא רק בנושא המסתננים, מהקרן לישראל החדשה עושה נזק כמעט לכל תחום שקשור לביטחונה ולצביונה היהודי של מדינת ישראל. אני כן חושבת שצריך להיזהר מלא להסיט את הנושא הזה למקומות, אתה יודע, שבסופו של יום לא יביאו לפתרון. קרן לישראל החדשה תמשיך לפעול עד שבאמת לא יגדעו את זרועות התמנון שלה, אבל בכל הנוגע למסתננים, מדינת ישראל יכולה לתת פתרונות ולעשות מעשים שהקרן לישראל החדשה, עם כל המיליונים שהיא מקבלת מדי שנה, עדיין לא תוכל לקלקל, אם תהיה לנו פה באמת מנהיגות אמיתית שתחליט שהיא לא מתפשרת על הפתרונות שבאמת מגיעים לאזרחי המדינה שלה.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, יושבת ראש עמותת העיר העברית מאי גולן, תודה רבה לך על העדכון. תודה.
תודה, בני.